אנחנו לומדים פרק קכ"ו. הנושא שמדובר במזמור הזה זה על קיבוץ גלויות, שהקדוש ברוך הוא יקבץ את עם ישראל לפני בניין בית המקדש בגאולה העתידה. אז זה הנושא של המזמור הזה. פסוק א', שיר המעלות. בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. יש כאן כמה אופנים להבין את הפסוק, גם על פי הפשט וגם על פי הפנימיות. קודם כל נתחיל על פי הפשט. שוב השם את שיבת ציון. יש המפרשים אומרים שזה מתייחס לשיבת עם ישראל מגלות בבל, לפני בניין בית שני, אבל רוב המפרשים מסבירים שזה הולך על הגאולה העתידה לבוא, שיבת ציון, שיבוא בגאולה בביאת משיח. וכאשר הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו מהגלות לגאולה, היינו כחולמים. מה הכוונה היינו כחולמים? אז יש שני אופנים איך להבין את זה, בפשט. האם זה הולך על העבר, או שזה הולך על העתיד? אני אסביר. האם זה הולך על העבר, זאת אומרת, כשתהיה הגאולה, יש שפע וטוב כל כך בריבוי, שיהיה לנו עונג אלוקי כל כך נעלה, שכל הצרות, וכל הסבל שהיה בגלות, נסתכל על זה, מה זה באמת היה? או שזה רק בחלום? נהיה כל כך מנותקים מזה, שלא נוכל להאמין שזה היה בפועל, זה יתייחס כאילו בחלום היה, לא היה בכלל במציאות. זה היינו כחולמים שנסתכל על העבר, על הגלות. יש המפרשים שאומרים שזה הולך על העתיד. דהיינו, שהטוב האלוקי שהוא יעשה לעם ישראל בגאולה, יהיה כל כך בריבוי, כל כך בשפע, שההתבטאות של אנשים, של יהודים מול זה יהיה, לא רואים דברים כאלה, רק בחלום אפשר לראות דברים כאלה. איך אנחנו זוכים לדברים שהם ממש חלומי. זה מפשט, האם זה הולך על העבר או הולך על העתיד. בניגוד התורה מבואר בהרבה מאמרים, שזה בא לתאר את הגלות. היינו כחולמים זה הגלות. למה הגלות נמשל לחלום? מסביר אדמו"ר הזקן במאמר, זה מופיע בהרבה מקומות. הדבר המאפיין את החלום, שבחלום אין סדר. במחשבות של האדם ובדמיונות שהוא רואה, אין בזה סדר הגיוני. הוא בשנייה אחת יכול להיות בקצה אחד של העולם, ובשנייה אחרת בקצה השני, בשנייה אחת הוא יכול להיות 1,000 שנה אחורה, ואחרי 1,000 שנה קדימה. אין שום סדר, ובשנייה אחת יכול להיות פה ושם. זה חלום. לעומת זאת במציאות יש דברים הולכים בצורה מסודרת. אומרים בגלות זה כמו חלום. כי בגלות אדם יכול ממש לחיות בהופכיות קיצונית. רגע אחד בזמן התפילה הוא יכול להיות בהתעוררות אלוקית, רוחנית, והתלהבות ועניין שבקדושה. רגע אחד אחרי זה יכול להיות אחרי התפילה בתוך שעול תחתית. ורגע אחד אחרי זה יכול שוב לחזור לעניינים הכי נעלים, שזה נראה מה קורה עם הבן אדם הזה, איפה הוא קיים. הוא בחלום. בחלום יכולים להתחבר הפכים, לכן הגלות מכונה חלום. בחלום הזה יש גם כן מעלה. שכשאדם חולם, והוא נמצא בכל מיני עזיות ודמיונות, אבל יכול בשנייה אחת להתעורר מהחלום, ואז מתברר שכל זה חלום, ואנחנו נכנסנו למציאות האמיתית. אותו דבר, הגאולה כל כך קרובה וכל כך נגישה, שההתעוררות ממנה יכולה להיות בשנייה אחת. בשנייה אחת אדם מוצא את עצמו בגאולה אמיתית ושלימה, ומתברר שהכל זה רק חלום, וזהו. ועוד ביטוי מעניין שרבי פעם אמר, שלפסוק הזה רואים, שהגאולה יותר טבעית ומחויבת מאשר הגלות. הגלות זה חלום. הגאולה זה הבעקי, זה הנורמלי. וזה בעצם מה שהפסוק מרמז לנו פה, איך להתייחס לכל מושג של גלות. פסוק ב'. אז אם עלה שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, יגדיל אדוני לעשות עם אלה. פשט הפשוט שמדובר על הגילויים הגדולים שיהיו בגאולה העתידה, הגויים יתמהו על הפלא הגדול הזה שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. הם יגידו יגדיל השם לעשות עם אלה. זה רק דבר שהקדוש ברוך הוא עשה, זה לא במקרה קרה כאן. זה משהו יד אלוקית, ממש שהניגה אותם עד הסוף, זה הגויים יודו בדבר, והם יהיו בפלא רב, איך הדבר הזה קורה. יש כאן נקודה מעניינת, רמז, נחזור רגע לפסוק הקודם, כשכתוב בשוב השם את שיבת ציון, אז זה מרמז גם על עבודת התשובה. שוב השם את שיבת ציון, שוב שיבת, זה אומר שעם ישראל יחזור בתשובה. והתשובה יש לה כוח רב, לכן נאמר במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, תשובה יש לה כוח רב שיכולה לברר ולתקן גם דברים שהם בשלוש קליפות עצמאות. התשובה מעלה אותם לקדושה ומתקנת אותם. לכן הרצף פה בין שני הפסוקים. פסוק א' מדבר על עבודת התשובה, ואז מה יקרה פתאום? אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה. גויים זה לא רק אומות העולם במובן הפשוט. גויים זה גם סמל של כל הקליפות, כל השלוש קליפות. כשאדם חוזר בתשובה, אז גם הקליפה פתאום צועקת, זה הקדוש ברוך הוא, יש אלוקים, הכל מלמעלה. התשובה פועלת לרומם גם את הדברים הנמוכים ביותר. יש כאן עוד רמז בפסוק ב', יש כידוע בלשונות, בשפות, יש לשון הקודש, שהיא השפה הקדושה, ויש את כל שאר השפות שנקראים לעז, לשון עם זר, זה שפה ברמה הרבה יותר נמוכה מבחינת ההיררכיה שלה בעולם, זה נחות. וכאשר לשון הקודש מתברר ומזדכך ומתקדש, זה משפיע שגם לשונות האחרים יהיה בהם התעלות. וגם זה מרומז כאן. מתי שלשוננו, לשוננו זה שפת קודש, מתי שלשוננו יהיה ברינה, השפה שלנו תהיה, משתמשו בה רק לרינה, רק לשבח את הקדוש ברוך הוא, אז זה ישפיע שאז יאמרו בגויים, גם השפות שהגויים מדברים, גם שם זה יהיה יגדיל השם לעשות עם אלה. כי השפת הקודש, כשהיא מתעלה, אז זה משפיע גם בעקיפין, גם כן על כל השפות האחרות. פסוק ג', יגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. היינו, עם ישראל יענו לגויים ששואלים, מה הפלא הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתכם? אז יגידו היהודים, אכן אתם צודקים. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו את הפלא הגדול, זה באמת בא ממנו, ולכן אנחנו שמחים. אין שמחה יותר גדולה מלראות כזה פלא גדול, כזה הנהגה אלוקית נפלאה. יש עוד משמעות להיינו שמחים, היינו זה לשון עבר. היינו, אנחנו נהיה בגאולה ונגיד, היינו שמחים. אז הכוונה היא שהיינו כל כך בטוחים בזמן הגלות, היה לנו ביטחון כל כך מוחלט שתהיה גאולה, כבר התחלנו לשמוח עוד בזמן הגלות על חשבון הביטחון המוחלט שאכן תבוא הגאולה. ולנקודה נוספת, יש כאן אחד מצדיקי פולין, אומר דבר מעניין, ששני הפסוקים ב' וג', זה באים הגויים ושואלים את היהודים, או הם שואלים בכלל, איך זכו היהודים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם כאילו ניסים גדולים? מה הם עשו? כנראה שהם עשו איזה משהו טוב, שלכן מגיע להם כזה נס והצלה באופן רחב. מה הם עשו? אומרים היהודים, אתם יודעים מה עשינו? היינו שמחים. יהודי בשמחה, שמחה זה דבר כל כך גדול, וזה פועל תוצאה אלוקית, על-טבעית בצורה נפלאה ביותר. וזה המענה שהיהודים עונים, בגלל שהיינו שמחים, לכן זה פועל. פסוק ד' בא לתאר, פסוק ד' ו-ה' ו' בא לתאר מה בזמן הגלות יהודים הרגישו וחשבו, ועל מה הם התפללו וביקשו את הגאולה. הם אומרים ככה, פסוק ד' תשובה אדוני את שביתנו, כאפיקים בנגב. כשאנחנו עדיין בגלות, אנחנו מבקשים ומתפללים שהקדוש ברוך הוא ישיב את הגולים, את האלה שהם בשבי, ישיב אותם למקום שלהם. שוב השם את שביתנו. תשיב, תחזיר חזרה את היהודים מהגלות, ואז כשאנחנו נחזור מהגלות לגאולה, אנחנו נהיה דומה כמו אפיקים בנגב. נגב זה מקום יבש לגמרי. נגב זה מלשון נגוב, מקום מנוגב לגמרי, אין בו מים ומנוגב. היינו היובש, הנגב גם כפשוטו, קוראים את זה למקום שהוא מדברי. אז פתאום יש אפיקי מים, זרימת מים חזקה בנגב, זה קידוש גדול מאוד. אז אומרים היהודים, לקדוש ברוך הוא, כשאתה תביא לנו את הגאולה ותוציא אותנו מהשבי, זה יהיה כזה רעננות, כמו אפיקים שזורמים בנגב, כי זמן הגלות זה כמו נגב, זה יובש גדול. מתאר שוב פסוק, עוד תיאור על המצב של הגלות לעומת הגאולה. הזורים בדימה, ברינה יקצור. דהיינו זה משל. כמו אדם שהולך לזרוע במקום יבש. אז הוא זורע, הוא עובד, אבל זה בדימה. למה? הוא בוחר ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיוריד גשם, ואכן יהיה תועלת בעבודה שהוא עשה, כי על פניו זה מקום שהוא לא ניכר בכלל שהולך לצמוח כאן משהו. ואם זה קורה, זה רחמי שמיים מרובים, שהקדוש ברוך הוא מרחם עליו, שאכן יהיה גשם ואז יהיה צמיחה. אז הזורעים בדימה, מי שזורע בבכי ובבקשה לקדוש ברוך הוא, אז אחר כך כשיקצור, כשהוא זוכה ואכן הקדוש ברוך הוא הוריד גשם, ובמילא הוא זכה שגם יש קצירה, אז ברור שזה יהיה ברינה, הוא שמח מאוד. מה נמשל? עם ישראל בגלות, הם עובדים את השם, אבל זה בדימה, כי הם לא מרגישים שום הרגשה אלוקית במעשה שהם עושים. הם עושים את זה רק בקבלת עול, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. והם דומעים, הם מבקשים לראות כבר את האור שיש בכל מצווה ומצווה. ואכן שבעזרת השם יקצורו, זאת אומרת שנראה את הגאולה ונראה שכל מה שעשינו, כמה הוא פעל וכמה הוא היה בוודאי קשור לרצון האלוקי בצורה גלויה, זה יהיה ברינה, זה יהיה בשמחה גדולה. פסוק ו' ממשיך את המשל, אבל עוד נקודה אחת על פסוק ה', יש כאן גם רמז שיש כלל שההצלחה של צמיחה, אז כמו בגשמיות, הגרעין חייב להירכב באדמה. רק כשהוא נרכב באדמה לגמרי, זה יכול להביא אחר כך את הצמיחה. הריקבון של הגרעין זה ביטוי של התבטלות של האדם. אדם שהוא, בעבודת השם, מישהו יש מציאות, אז לא יצמח מזה כלום. כשאדם בטל, הביטול הופך אותו להיות כלי לאין סוף, לבי גבול. כי כל עוד הוא יש, אז מה יש לו? מה שהוא? אבל הביטול הוא כלי למרחב עצום, וזה מה שמרומז כאן. הזורעים, אדם שעובד את השם בדימה, הדימה זה סמל של ריקבון, של ביטול, שהדימה זה מראה על אפסיות האדם, אז זה גורם שהוא נהיה כלי לברינה יקצור, לרחבות אינסופית שבאה כתוצאה מעבודת השם בצורה הזו. פסוק ו' הפסוק המסיים את המזמור. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה. בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. ושוב, בפשטות זה משל. כמו אדם שנושא את הזרעים לשדה. כשהוא נושא את הזרעים לשדה, זה כמו הזורים בדימה, הוא נושא את הזרעים לשדה, אז הלוך ילך ובכו. הוא בוכה כי הוא לא יודע אם כל מה שהוא עובד, יהיה לזה בכלל תועלת. אם בכלל ירד גשם, אם בכלל יהיה ברכה ביבול. אז הוא נושא את משך הזרע, הוא נושא אותו לשדה, אבל הלוך ילך ובכו. אבל מתי הוא נושא את האלומות, דהיינו, צמח, והצליח לקשור חבילות של אלומות ממה שצמח, אז הוא יבוא ברינה. זה כמו שאמרנו בפסק הקודם, ברינה יקצרו. הוא שמח מאוד כי הוא, ברוך השם, זוכה שהוא ראה את השפע הגדול. זה בעצם הנמשל על עם ישראל. שבזמן הגלות, כל מה שאנחנו עושים, זה הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרע. אנחנו מתפללים שאכן המצוות שאנחנו עושים, הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו עושים מה שצריך וזה פועל את מה שצריך. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מרגישים את העניין. אז זה במצב של הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרע. אבל בעזרת השם שיהיה נושא אלומותיו, כשאנחנו נראה את התוצאה הרחבה, אז יהיה בו יבוא ברינה, יהיה שמחה גדולה שיראו את התוצאה של העניין. אחד הספרים נראה לי בשם הרב המגיד ממזרי, שכתוב אמרה יפה, שכאן מרומז, שאדם עובד את השם באופן שהוא כל הזמן הלוך ילך ובכו. דהיינו, הוא כל הזמן הלוך ילך, הוא כל הזמן מבין, אני צריך להוסיף עוד, אני צריך ללכת יותר, צריך להגדיל את הפעולות שלי. אדם שהוא בכיוון נפשי של הלוך ילך, אז נושא משך הזרע או ימשוך שפע אינסופי. כי ההליכה והאמונה שכל מה שאני עושה לא מספיק, מרומם אותו מאוד. אבל אדם שהוא אומר, בוא יבוא ברינה, בוא יבוא, זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, אני כבר בוא יבוא, כבר באתי, כבר, אני כבר מושלם, לא צריך, אין מה להוסיף, אני כבר בסדר. ולכן הוא שמח בחלקו. ברוחניות, שמח בחלקו זה חיסרון. הוא בו יבוא, הוא בטוח שהוא כבר בסדר, והוא ברינה, טוב לו מה שיש לו. אז בסוף נושא אלומותיו, הוא נושא רק את הקש. לא יהיה לו את הפירות, יהיה לו את הקש. ההצלחה הגדולה באה כשאדם יודע שתמיד הוא חייב לעבוד ולהוסיף, ואף פעם לא מספיק מה שיש לו. מי שיש לו מנה, רוצה 200 וכן הלאה, זה הברכה הכי גדולה.